הפסוקים שננסה ללמוד, אמנם עוסקים בתקופות עברו, אבל אני חושב שהם נותנים הרבה כוח, במיוחד לדור שלנו. אחד המקומות הראשונים שבהם מוזכר בהקשר מסוים הביטוי חינוך, הוא נמצא פה בספר בראשית, בפרק י' ד', זה בדף שקיבלנו בצד ימין, בפסקה השנייה, כאשר כתוב בפסוק י' ג', ויבוא הפליט ויגיד לאברהם העברי, והוא שוכן באלוני ממרי האמורי, אחי אשכול ואחי הנר, והם בעלי ברית אברהם. הפסוק הזה מתאר בעצם תוצאה של מלחמה, מלחמת ארבעה מלכים וחמישה, שסדום מהווה חלק מהמלחמה, וכתוצאה מכך גם התוצאות של המלחמה משפיעות על אנשי סדום ועל מי שגר שם, כולל לוט, שהוא מוזכר בפסוק הבא בראשיתו, וישמע אברהם כי נשבע אחיו. רגע לפני הפעולה של אברהם אברהם, מה שהתורה מתארת, יש מקום קצת להתבונן ברקע. אותם מילים של ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. המרחק, כפי שחלק מהמדרשים מציינים, בין אברהם שהוא מצד אחד של הנהר וכל העולם מהצד השני, מה שהיום בשדה הבינלאומי מאוד לא נוח להרבה ישראלים, שאנחנו מבודדים ושזה רק יכול להיות אולי יותר חריף. אברהם אבינו, כך אומר הרב הירש, הוא כמו נאמר המציא את הבודדות, כי באמונתו הוא פועל נגד כל העולם האלילי שרווח אז בזמנו, ולכן הוא נקרא מעבר אחד של הנהר ומהצד השני כל העולם כולו. לאן שייך לוט בתוך כל העברים האלה? התיאור שהתורה מתארת בפרק י"ג אומר שבעצם לפני לוט היו שתי אפשרויות. אברהם אבינו ניסח לו עם השמאל וימינה, עם הימין והשמאילה, ולא נסע אותם הארץ, אי אפשר יותר לשבת ביחד. ואז בעצם יש אפשרות ללכת לאזור שנקרא סדום. זה המבט, אליו מכוון מבטו של לוט, ושם התורה אומרת ויבחר לוט. הוא בוחר ללכת לסדום. לבחירה הזאת מוסיף הכתוב את המילים ויסה לוט מקדם. בעצם מבחינת כיווני העולם, אם הוא נמצא באזור בית אל והאי, והוא הולך לכיוון סדום, אז הוא נוסע לקדם. הוא נוסע למזרח ולא ממזרח. אולי זה פתח להבין את הדברים שחזל אומרים על המילים האלה. הסיע עצמו מקדמונו של עולם. אמר, אי אפשי, לא באברהם ולא באלוהיו. אנחנו נמצאים בימים של התחלת ברכת ותפילת הגשם ותן טל ומטר. על אזור סדום כתוב בפרק י"ג בבראשית, זה היה אזור מאוד פורה, כגן השם, כארץ מצרים. זה מאוד תמוע שלוקח הכתוב ארץ ישראל, ארץ הקודש, ומשווה חלק ממנה לארץ מצרים. אבל בספר דברים פרק י' די ברורה השוואה, כי שם כתוב שארץ ישראל שונה מארץ מצרים. במה? במצרים השקית ברגלך כגן הירק, זאת אומרת חופשי, המים חופשי, אין שום צורך להתפלל, אין שום צורך להיות תלוי בגורם, נקרא לו לצורך העניין על טבעי, הכל מונח וזורם. אם אדם רוצה בנחלה הפרטית שלו מים, הוא יכול איכשהו להטות חלק ממאה הנילוס, והוא מסתדר. בארץ ישראל אומר הכתוב בדברים פרק י' א', למטר השמיים תשתה מים. תלויים בשמיים. תלויים במושג ותן תעלומתם. ממילא, אם אני גר באזור שהוא תלוי בשמיים, כל ארץ קנה, ואני בוחר ללכת לאזור שהוא מנותק מהנוכחות, מתחושת הנוכחות, כי שם לא צריך למטר השמיים, אלא בעצם הכל זורם, כגן השם, כארץ מצרים. משמע, אולי אני לא רוצה את הנוכחות, אני לא רוצה את התפילה, אני לא רוצה את הקשר הזה, אני לא רוצה שמישהו יכתיב לי מתי יהיה גשם, מתי לא. אולי לעצור לרגע כאן, ולומר משהו לא על לוט, אלא על סדום. אנשי סדום רעים וחטאים מאוד להשם. במה? המסורת של חז"ל מופיעה בפרשת האזינו, בדברים פרק למדבט, במדרש. הם לא היו מוכנים להכניס אורחים. עד כדי, אומר המדרש, שהם רצו לשכח תורת רגל מביניהם. איך עוקרים את המושג של הכנסת אורחים? הפתרון שהם מצאו זה חוק. הם יחוקקו חוקים שמי שהוא מעיז להכניס אורחים בסדום יעמיד אותו למשפט. זה החוק. הרוע היה, אומר המדרש, בעצם בתחושת השפע. הם נמצאים באזור שהכל טוב שם. מה, הם השתגעו לתת ממה שיש להם לאחרים? רגע, זה שלכם. אתם יצרתם את השפע הזה? הוא מגיע לכם? אולי כל מה שקיבלתם את השפע הזה זה כדי לתת? זה הרוע. ניצול השפע לרעה. הסביעה מרוב השפע, וממילא הזנחת, שחיקת, המוסר הפשוט הזה של עזרה לזולת. אתה לא תבוחר באזור הזה של סדום, אתה מתנתק מאברהם אבינו. עכשיו על הרקע הזה, מה קורה בפועל? וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירא את חניכיו ילידי ביתו, 18,300, וירדוף עד דן. היום אולי אברהם היה עושה הסכמים, היה מנהל מסע ומתן, הוא לא הלך בדרך הזאת. הוא שמע שנשבע אחיו, והוא נכנס למלחמה כדי להציל את לוט. הביטוי שהתורה השתמשה בו, את חניכיו, וירק את חניכיו, הוא תופס מקום במושג חינוך. ולכן רש"י באופן טבעי, בפסקה 6 בחלק השני שלה, אחרי שהוא מדבר על וירק לשון, תודה רבה, על וירק לשון זריזות, אומר רש"י, שורה חמישית, בפסקה של בראשית י"ד, הוא מתעכב על מושג החינוך. וכך אומר רש"י, והוא לשון התחלת כניסת האדם או כלי, לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. זה נקרא חינוך. שלוש דוגמאות. הראשונה במשלי כ"ב, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנו. השנייה, חנוכת המזבח. והשלישית, בתהילים, חנוכת הבית. על שתי הדוגמאות האחרונות, אפשר להגיד באופן פשוט, זה ממש ההגדרה של רש"י. מה זה חנוכת הבית? תחילת כניסת הבית לתפקידו. מה זה חנוכת המזבח? תחילת כניסת המזבח לתפקידו. אבל, לגבי ילד, מה זה תחילת כניסת הילד לאמנות שהוא עתיד לעמוד בה? מאיזה גיל חינוך? אנחנו שומעים בפסיקות שונות, משעה שהילד עומד על דעתו, גיל 3, 4, 5, 6, בוודאי שזה עוד לא גיל שיודעים מה תפקידו. זה שונה לגמרי מהמזבח, שונה לגמרי מהבית. אז מה זה חינוך? מה פירוש המושג התחלת כניסת האדם או כלי לאמנות שהוא עתיד לעמוד בה. ואולי עצם העובדה שהתורה השתמשה במילים האלה, במושג הזה חינוך, בהקשר לתפקידו של אברהם אבינו, בעצם מתארת מה היה מצב החניכים שלו. זה היה בית מדרש, והם למדו. והיה להם מחנך גדול. היה ברור למחנך, והיה ברור למתחנכים, שברגע האמת, כשצריך להציל את לוט, יוצאים להציל את לוט. זה לא זירוז במובן הטכני, אומרים, 30 שניות זוז. זה כבר לבוש. הזירוז בנפש הוא מצב שבו עומדים דרוכים לקראת המשימה. ברגע שיש הוראה על המשימה, יוצאים לדרך ומצילים את לוט. למה חשוב במצב נפשי כזה לקרוא בשם חינוך? אולי זה מחייב אותנו להתבונן כמה פסוקים לפני כן בפרק י"ב, שאומנם שם הביטוי חינוך לא נזכר, אבל גם רש"י לשיטתו מעביר אותנו למושג חינוך. בפרק י"ב ובראשית למעלה בצד ימין בפסוק ה', ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שתייה בחוץ מי שרוצה. אומרת התורה, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארץ כנען, ויבואו ארץ כנען. היום בשפה המודרנית, לצערנו הגדול, לעשות נפשות זה כמו להטיף, לשכנע באופן מלאכותי. למשל, אם היינו אוספים את כל ערימות הניירות בגדלים שונים של החודשיים האחרונים סביב הבחירות המוניציפליות, היינו רואים איך אנשים מנסים לשכנע, לעשות נפשות, לגרום לי לשנות או לחזק את דעתי באמצעים מלאכותיים. למשל, האם מחויבים לאמת? האם מחויבים רק לאמת? יש פה ושם איזה קושי, כי יכול להיות שאם אני אעמוד בדרישת האמת, יכול להיות שלא אבחר. יכול להיות שלא אצליח באופן מלאכותי להזיז מספיק אנשים כדי לבחור בי. אבל מה זה הביטוי לעשות נפשות? כאן, במקור, נראה את רש"י. בפסקה 6 בתחילתה, חלק של רש"י שדיברנו עליו קודם, הוא בפסקה השנייה. פסקה הראשונה של פסקה 6. הנפש אשר עשו בחרן, אומר רש"י, שהכניסם תחת כנופי השכינה. אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגיירת הנשים, ומעלה עליהם הכתוב, כאילו הסאום. זה ביטוי, אומר רש"י, מדויק. לעשות נפשות זה לעשות את הנפש. מה פירוש? מה זה גיור? אינני מדבר כרגע על מישור מעשי מסוים. מכירים בגיור, לא מכירים בגיור, לחומרה, לכולה, ידידותי. לא נכנס לזה בכלל. אבל כן, מה זה גיור? בתהליך, מה קורה במציאות? בעצם, מה אומרים חז"ל? מה אומרת הגמרא? הגרים הם נשמות שלא בגוף שלהם לא היו במעמד הר סיני. הגופות, הנשמות היו קשורות למעמד הר סיני, אלא נתפזרו בין האומות. מה עושה תהליך הגיור? מזהה מי בעצם שייך בשורש שלו לעם ישראל. אפשר לקחת בהקשר הזה את רות המואביה. קורא לה הכתוב במגילת רות השווה משדה מואב. מילא נועמי שבה. רות לא שבה בשדה מואב, היא לא הייתה פה. נכון? פיזית היא לא הייתה פה. אבל אם מתברר שנשמתה הייתה בהר סיני, אז היא חוזרת לנשמה שלה. פוגשת את עצמיותה. שם אומר המדרש שנעמי התחילה סודרת לה הלכות גרים. מה המבחן שנעמי עשתה לרות, לעומת המבחנים של היום? זה נקודה למחשבה. מה זה גיור? המבחן הראשון, אומר המדרש, היא אמרה לה, תראי, חלק מחייו של האדם זה תרבות הפנאי שלו. את אחד המקומות שמאוד מאפיינים את תרבות הפנאי, זה תיאטרון. אמרה לנו מי לרות, תראי, את חיית חיי תרבות השירים של מואב, עולם שלם של כוחות יצירה. אין דרכם של בנות ישראל ללכת לתיאטרון של גויים. זה המבחן. תרבותי נפשי, כלומר. כך במדרש. אין דרכם של בנות ישראל ללכת לתיאטרון של גויים. עכשיו, כשיהיה יום עיון על תיאטרון, נשאל את עצמנו מה זה. מה זה תיאטרון של יהודים, מה זה תיאטרון של גויים. אבל מה שכן זה אומר, שאם באמת השאלה של הגיור זה איפה הייתה נשמת המתגייר או המתגיירת, אז אם מציבים לפני האדם ואומרים לו, תשמע, כל הרגלי התרבות שלך במודעות עד עכשיו בעצם לא מתאימים לנשמה שלך. אתה מודע לזה? אתה רוצה בחיי תרבות חדשים? זה הגיוני המבחן. כי אם האדם אומר, רגע, אני לא מתכוון לזה. אני לא מתכוון עכשיו לברר לאן הנשמה שלי שייכת. אז באמת אין הבדל לאיזה תיאטרון הוא הולך. זה המבחן הראשון. מה המבחן השני? לכאורה קל שבקלי. לאן יודעתי? זה עומק ההבדל בין מואב לבין ישראל, או אם נרצה להיות קצת עקביים במהלך הלימוד, זה עומק ההבדל בין סדום לאברהם אבינו. אמרה נעמי לרות, תדעי לך, הבתים שלנו, יש שם מזוזה בכניסה. מה הבעיה? הרי עד היום המון אנשים נכנסים בבית ויוצאים, או לאיזה מקום, ויסכים את המזוזה, מה זה משנה? לא, היא אמרה לה, את יודעת, מזוזה זה סגולה לילדים ולזיווג ולפרנסה. נו, אז מה היא לא רוצה סגולות? אבל, אולי, היא אומרת לה, תדעי לך, בית בישראל שאין בו הכנסת אורחים, הוא לא בית. אם יש מזוזה בפתח, זאת אומרת שיש הכנסת אורחים בפנים. כי הרי, מה המזוזה אומרת? כל מה שכתוב בה, זה בעצם שהשם נותן לנו את החיים. ולכן אנחנו רוצים לעשות את רצונו. מה נאמר קודם על סדום? הם אמרו, השפע שלנו, לא יכולים להתחלק. בסדום אין מזוזות בפתחים. מה הם? יציבו עדות כתובה על דופן כניסת ביתם שמכריזה ואומרת הכל מעט השם? מה פתאום? הם לא מוכנים. אבל אומרת לנו מי? בבתים של ישראל? מזוזה בפתח. ואז אין דבר כזה, סגרתי את הדלת ובעצם עכשיו אני חי את החיים שלי. אין דבר כזה. מזוזה מקרינה מה שיש בבית. שוב, את רוצה רות להישאר באופי הנפשי של המואבים שלא הכניסו אורחים, ולכן הם נפסלו לבוא בקהל, או את רוצה את האופי הנפשי של אברהם אבינו. זה מעיד לאן נשמתך שייכת. זה גרים. סליחה שעיכבתי.
אבל יש כמה מצנים, יש כמה סיפורים מפורסמים, שיש להם
תזוזה בבחן, אבל... נגיד את זה בחריפות, הגמרא אומרת, והלוואי שזאת הייתה אמת מידה היום. מי שיש לו אכזריות ואין לו בושת פנים, בידוע שאיננו מזרע ישראל, שאבותיו לא עמדו בהר סיני. זה נורא הדבר הזה. יש היום כל מיני מומחים, מי ערב רב, מי לא ערב רב. זה לא על פי המידות, לצערנו. זה מה שהגמרא אומרת, בנדרים ובעוד מקומות. יש נגיד הבדל קטן בין הבבלי והירושלמי. שלוש מתנות טובות. האם יש שלוש תכונות בישראל? שכך משמע מהבבלי ביבמות בדף האינטט, או מהירושלמי ביבמות, האם זה מתנות שהקדוש ברוך הוא נתן? רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. ואם הם לא ביישנים, זה שיש מזוזה על הפתח, מה זה עושה? האמת היא, אם אדם אין מזוזה בפתח שלו, אפשר לקרוא לו דתי? לא חושב. ואם אדם יש מזוזה בפתח של הבית, אבל הוא לא מכניס אורחים, איך נקרא לו? דתי, לא מכניס אורחים. למה התואר דתי שייך למזוזות, ולא שייך להכנסת אורחים? למה התואר הדתי יש לו שישה, שבעה מאפיינים, ואילו השאלה האם אני אכזרי או לא, האם יש לי בושת פנים או לא, האם אני גומר חסדים או לא, היא לא בדיון. למה? ברור גדול. זה נקרא גיור. לכן אפשר להגיד לעשות את הנפש. אברהם אבינו מזהה מי הנשמה שמתאים לה להצטרף אליו. הוא לא עושה עכשיו מאמצים ומשכנע ומוציא פרסומת, ועושה כל מיני מהלכים כדי לאסוף גולגלות של אנשים שסוף סוף יקראו בשם השם. לא מעניין אותו. על כן מוסיף רש"י, בסוגיית הגיור, אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגייר את הנשים. אם זה ברור בנשמה, אם חינוך קשור לנפש, איך נפשות שונות מתחנכות אותו דבר? זה לא יכול להיות. רש"י לא מלמד אותנו עכשיו הלכות הפרדה. זה לא משימת הקודש של רש"י בפסוק השישי של פגישתנו עם אברהם אבינו. עכשיו אתה כבר מלמד אותנו איך צריכים לשבת? או איך צריכה להתנהל חתונה? זה לא הדיון. אלא רש"י אומר, זה טבעי, זה חלק מהנפש לקבל כוחות חיים אחרים. זה תהליך הגיור וזה תהליך החינוך. על כן, אולי זה חלק מכוונת רש"י, בהתחלת כניסת האדם לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. לא בהכרח שאומנות זה מקצוע. דובר על כך, במזבח ובבית, שחנוכת הבית וחנוכת המזבח זה הגיוני, כי באמת נכנסים לתפקיד. ברגע שמדברים על אדם, החיים לא מתחילים מתפקיד. למשל, האם הקשר בין איש ואשתו משפיע על חינוך הילדים שלהם כשהילדים יוולדו? אני מדבר על שלב שעוד אין בכלל, אין מושג של הריון. שאלה שנייה באופן טבעי על ההריון. האם באותם 9 חודשים סופג העובר מכל מה שיש בבית וביחסים בין הוריו לעניין בניית הנפש שלו? זה ברור היום במדע, וזה ברור היום במקומות שלנו. וקל וחומר, משעה שהוא נולד. אני לא בדקתי את זה, אבל אמר לי אדם רציני, שבמחקרים הפסיכולוגיים של הגרמנים, איך ליצור מצב שבו במשך השנים ילד שהופך להיות נער בן 20, כשיתנו לו פקודה לרצוח עם שלם, הוא צייתן. גילו שאפשר לעשות את זה. איך? אם בזמן שהתינוק, בחודשים הראשונים, הוא בוכה והוא רוצה אוכל, אבל זה לא על השעון, הוא צריך לקבל פעם וארבע שעות, לאט לאט הוא ילמד התינוק הזה להיות צייתן. אין לו השפעה על המציאות. אני מדבר אתכם על גיל 5 חודשים. לכאורה, אומרים, הוא צריך לקבל אוכל פעם בארבע שעות. עכשיו, אחרי 3 הוא בוכה. הבן אדם רעב. אומרים, לא, הוא לא יקבל אוכל. מה הוא מבין בתת מודע שלו, בשעה שהוא רוצה, והוא לא מקבל, שאין לו שום השפעה על המציאות. הוא לא יכול למרוד. ואז, כששמים אותו אחר כך, גם כי הזקין לא היה אסור ממנה, בגיל 20, אומרים לו, תשמע, יש פעודה לרצוח, הוא לא, אין לו מה להשפיע, אין לו מה למרוד. זה היה מחשבה מתוכננת. אני אומר שוב, אני לא בדקתי מקצועית אם ככה חינכו או ככה לימדו או... יכול להיות שזה לא פעל שם, יכול להיות שזה כן פעל שם. מה שזה כן אומר אבל, וזה מצטרף לא מעט דברים שכתובים בהקשר הזה, כי יש השפעה עצומה גם לפני הלידה, גם בהיריון וגם אחרי הלידה. אלא מה? אומרי, תשמע, מה דין חינוך? כשהילד יגיע להגיד את המשפט המלא, איזה פסוק תגיד לו? תורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב. כשהוא עוד לא ידיע להגיע פסוק שלם, אז אתה לא יכול ללמד אותו את הפסוק הזה. באיזה גיל, גם הילדים הכי מפותחים, יודעים להגיד משפט שלם? שנתיים? שנתיים וחצי? זאת אומרת שאין דין חינוך מגיל אפס? האם האווירה שהתינוק גדל בה כוללת את המילה בבקשה? וכוללת את המילה תודה? או לא? זה לא מתחיל מגיל שנתיים וחצי. מתחיל הרבה קודם. זו שאלה, מה זה כוח הדיבור? האם טון הדיבור הוא תובעני או טון הדיבור הוא ביישני? זה הילד לומד לפני שאתה מלמד אותו תורה ציווה לנו משה. אתה לא מגיע בסוף התהליך ואתה אומר, עכשיו אני אחלץ ממך את המשפט הזה, זה לא חינוך. בוא נבנה בילד את האמון שיש לו כוח לדבר ושיש לדיבור שלו ערך. ממתי נתחיל לדבר אליו? זה הרי לא הגיוני שאמא מדברת עם התינוק שלה בגיל שעה. הוא לא מבין. הוא מבין בריבוע. זה החינוך. ועל כן סוף סוף המדע המודרני אומר שכשהיא אישה יולדת נשאיר קצת את התינוק אצלה. לא ניקח אותו מיד. יש דבר כזה בעולם שנקרא חום האם לתינוק. אתה יכול להגיד שזה חינוך? לא. ועוד איך זה חינוך? תחילת כניסת האדם לאומנות שהוא עתיד לעמוד. המקצוע אנחנו לא יודעים, התפקיד אנחנו לא יודעים. האומנות היא בעצם הבירור איזה חומר גלם נמצא ואיך לפתח אותו. יש בתוך הילד חומר גלם. נשמה, יש לה המון שכבות. בכל שכבה יש מה לטפח ואף פעם לא מספיק מה שטיפחת בשכבה הקודמת. למשל, אתה לומד בבית מדרש. אתה מנסה, אברהם אבינו, לייצר אנשים, לעשות את הנפשות, שיהיו מוכנים לשרת את האמת. עוד לא יודעים מתי, עוד לא יודעים איפה, עוד לא יודעים איך. ברגע שמתברר שיש לך אח שהוא נלקח בשבי, נכון, האח הזה לא רק שהוא לא מוכר לך, הוא עוין לך, הוא בחר בסדום. בוא תציף עכשיו את כל המחלוקות, את כל ההבדלים, את כל הדעות. אתה מעבר אחד שנה, מה זה מעניין אותך? אבל זה לא אחווה. אחווה לא מתחילה ונגמרת בהסכם, הסכם הדעות או הסכם ההתנהגות. אחווה זה משהו אלוקי. אז הוא במשפחתך. האמת שאתה מחנך אליה אומרת, תגן עליו. וממילא, וירק את חניכיו, זה לשון זירוז. מי שמתחנך לשרת את האמת, אז ברגע נתון, כשמתברר לו שלשרת את האמת עכשיו זה להציל את אחיו, הוא צריך להציל את אחיו. הם יוצאים. זה חינוך. דקה אחר כך כשהם חוזרים, האומנות שהם עתידים לעמוד בה, כלומר עוד שכבה בנפש תהיה לחזור ללימוד. כל העוסקים בצורכי ציבור באמונה. הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם, כך אומר ניסוח מסוים של חלק מהמנהגים להתפלל בתפילת שחרית מוסף של שבת. מי שעוסק בצורכי ציבור באמונה יודע, אין שכר. שום דבר לא יכול להיות גמול להשקעה ולמסירות. להפך, יש הרבה אנשים שהם כפוי טובה, והרבה פעמים ביקורת, בוודאי בדור שלנו שאני יכול לעלות לעמדת ביקורת תוך שתי שניות, וכמעט נמחק לחלוטין לימוד זכות ועין טובה ומוכנות לברר יותר לעומק. והנה, אולי השכר של עוסקי ציבור באמונה זה שיהיה להם עוד יותר עסקי ציבור. מה שכרו של מי שמכניס אורחים? שיהיו לו יותר אורחים, שהוא יכניס יותר. שכר בעברית מקרית זה לא גמול. זה פרי. הפרי של התנהגות אמיתית זה שתוכל להוסיף משימות על אותו כיוון. על כן, תחילת כניסת האדם לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה, היא בעצם תהליך תמידי. זה חינוך ילדים. לשים איתו כתף איך הוא בונה את הנפש שלו על כל שכבותיה. הנה, ספר שנכתב לפני כ-200 שנה, קצת יותר, פסקה 7, פלא יועץ. כשמו כן הוא, נותן עצות, הדרכות, הכוונות, בין היתר, ליחסי הורים וילדים. ואז הוא אומר בשורה השלישית, לגבי הבן, כשהוא יותר גדול, שאינו מקבל גערה, אז הוא מסתמך על פסוק במשלי, לשון רכה תשבר גרי. ולא יקל בכבודו בפני אחרים, למען לא יבאיש את ריחו. זה קורה לא פעם. אני כאבא שטחי רוצה לגעור בילד שלי, ואני עושה את זה לפני אחרים, וכתוצאה מכך אני מבאיש את ריחו. אני חושב שאני אבא טוב. אפילו הזמינו אותי לתת שיעור ביום עיון של חינוך ילדים, עד כדי כך. מה זה אומר? יכול להיות שאפילו יש לי מזוזה בבית. זה לא אומר כלום. מה אומר הפלאוץ? הוא ממשיך. ויותר צריך להיזהר במה שיזהרונו רבותינו, שלא ישנה לבן בין הבנים. לא ליצור אפליה. מה הפירוש? מה, אין לך במשפחה ילד שהוא יותר עושה את רצונך? הוא יותר מבטא את מה שאתה מבטא. ויש לך ילד אחר שהוא לא בדיוק הולך במה? בכיוון של מי? למה אומר הפלא יועץ? יותר צריך להיזהר שלא ישנה לבן בין הבנים, כי קשה כשאול קנאה. ואז הוא מוסיף, הכלל הוא, לפי דעתו ומידותיו של בן, האב צריך להתנהג עמו באופן שלא יחטא. הפלא יועץ, אם הוא היה כתוב היום, הוא היה כותב לפי דעתו של אבא. הוא אומר לפי דעתו של הבן. ואם יחטא לו, ימהר למחול לו לבעל, יענש בנו בסיבתו. ולא ידקדק כל כך אימהם, עם הילדים. ולפעמים יעשה עצמו כחרש, לא ישמע. זה הפוסל, הפוסל העולם המודרני, הפלא יועץ לפני 200 שנה. מה קרה לנו? הוא כאילו אינו רואה. והוא לא מרפא מאיתנו, הוא אומר, לפעמים יבטל רצונו מפני רצונם. אז אומר הפלא יועץ, זה כלל גדול. הרוצה לזכות את נפשו ונפש בניו אחריו. שאלה גדולה. האם חינוך פירושו של דבר, ערך מסוים שיש לך ואתה רוצה לחנך אליו, או כמו שאמר לנו רשי, זה לעזור לאדם להיכנס לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. אם לאדם יש לצורך הדוגמה 10 ילדים, הווה אומר, יש לו 10 נפשות שונות, איך הוא עושה את האפליה ואומר, אחד מהם יותר קרוב אליי והשלישי לא? הרי, אם החינוך הוא עשיית נפשות, כלומר העזרה לנפש להיות מעוצבת, והנפש של ילד א' שונה מילד ב', איך יכול להיות שהוא ייתן לכולם יחס של העדפה של אלה לאלה? צריך להיות יחס שווה. אדרבה. ממילא אלה עדיף. אין לומר, הילד הזה הוא יותר קרוב אליי. למה הוא יותר קרוב אליך? הוא לקח מתכונות הנפש, עיצב אותם כמו שהן מופיעות אצלו, בייחודיות שלו, ואתה תעזור לו. שים איתו כתף. ואם לצורך העזרה, צריך להעלים עין, או צריך להעלים אוזן, או צריך למחול על כבודו? הרי בשעה שאני דורש ואינני מוחל על כבודי, אני בעצם רוצה שהילד יתנהג כמו שאני רוצה. ואז במקום שהנושא יהיה נפש הילד, הופך להיות הנושא נפש האבא. אומר הפלא יועץ, זה לא חינוך. זה דרישות. אני יכול לנצל את מעמדי, את גילי, לדרוש. אבל, לזה הוא מתכוון כשהוא אומר לא גדול, גדול ממש. כי הגמרא מדברת על המושג לפני עיוור לא תיתן מכשול. והפלא יועץ בעקבות ראשונים נוספים, מהריטב"א ועוד, אומר שלפני עיוור בסוגיית החינוך, זה לא שאם חלילה אני מכה את הילד שלי, אז הוא יכה אותי. תוצאה מכך הוא יעבור על מצוות כיבוד הורים. אלא הוא יתרחק. אם בעצם האמת שאני רוצה אותה, היא מתאימה לי, אבל אני כופה אותה על הילד, אז הוא מתרחק ממנה. אם להפך, מי האבא מה שהוא יקבל? זה אהבה. אבא והאימא, אהבה. אמון. גם כי יזקין לא יסור ממנו. הוא לא יסור מהשייכות הזאת. הוא לא יסור מהחיבור הזה. הוא יהיה שונה. הקצב שלו שונה. הכיוון שלו שונה. אבל נעזור לו, נעזור לו לבנות את הנפש שלו בהתאם לאישיותו. זה דומה ושונה למושג שחוזר אלינו, חודר אלינו למזרח התיכון, לא יודע מאיפה, אני לא חושב שזה המושג, והוא נקרא הכלה. היום חלק מהצבא הוא מכיל את המחבלים. הוא אומר, לא, לא, לא להגיב בחריפות, כי זה יכול לעלות אש, זה יכול כבר חודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה. הפעילות, ואולי יותר מזה, בישע, היא פעילות של חבלנים, של מחבלים. הקצה כחול מגיע אלינו בפסגות ובברוש. שקט, לא שומעים מזה כלום, תרדמה עמוקה. לא להפריע את מנגינת השלום שבפתח. זה טשטוש עצום. כי בעצם, הבירור של הכוחות שלנו הוא להכיל במובן שנותן מקום לכל אחד כן, אבל לא משאיר אותו במקומו. כי יש שם חספוס, יש קליפה, יש טעויות. איך הילד ינצל מהטעויות האלה? מצוות התוכחה מקדימה לה התורה את המילים לא תשנא את אחיך בלבבך. אהבת חינם, כמו שאומר מרן החידה בעקבותיו הרב קוק, על מה יבנה את בית המקדש השלישי. האחווה היא לא תלויה לא במעשה ולא בדעה. והיום הזה, יום הזיכרון ליצחק רבין זיכרונו לברכה, צריך לומר את זה בצורה יותר חריפה. אחווה היא נקודה אלוקית. אסור לפגוע בה. אסור לשחוק אותה. ואני לא אומר את זה דווקא כלפי צד מסוים ולא כלפי צד אחר. כולם מחויבים ביסוד האחווה. לא תשנא. זה אומר אל תהיה עוין. תאהב. אז מה המקום למילים? הוכח, תוכיח את עמיתך. התוכחה היא לא שיפוט, היא לא ביקורת. כשאיש ואישה נישאים ובונים בית, זה הרב עזרא יותר טוב ממני, יכול להדריך את כולנו. לא, לא הכל הוא סך ונקי. יש הבדלים, יש טעויות. האם העזר כנגדו, כל אחד הוא העזר כנגדו של השני, האם הציון יהיה ציון שלילי, שיפוטי, ביקורתי, אז מה הועלתי? אני נרגעתי, אמרתי את מה שיש לי. הוצאתי את זה, איך אומרים היום, לא דחקתי את זה. זה הדיון. רק השאלה אם אני משוחרר בתוך הנפש שלי או לא. איפה הדיון על המוסריות? איפה הדיון על האמת? אומרת התורה, אתה אוהב? תעזור. ולכן אומר אחד האחרונים, הכתב סופר, שבאמת, הפסוק לא מסתיים. והוכח תוכיח את עמיתך. כתוב שם בסוף, ולא תישא עליו חטא. אומר הכתב סופר בתשובות. זה פסוק מעגלי. כלומר, אם אני לא מוכיח איפה שהייתי צריך להוכיח. אם הילד הוא צריך עכשיו את העזרה על ידי זיהוי הדבר שצריך לתיקון. ואני לא נותן לו את זה. אז אני אשם בהידרדרות שלו. שתקתי איפה שהייתי צריך לדבר. אומר הכתב סופר, אבל גם להפך הוא הנכון. אם חלילה הוכחתי אותו אופי שלא הייתי צריך להוכיח, זה בדיוק מה שאמר לנו הפלא יועץ. לפעמים צריך להעלים עין. הנושא הוא הנפש של הילד, או הנפש של המתחנך. והאדם המחנך, ולא משנה אם זה בית או במוסד או בכל מערכת אחרת, הוא בעצם שליח, הוא משרת של הנפש שצריכה להיבנות. זה משימה אחרת, זה הדגשה אחרת לגמרי. אולי זה חלק מדברי הרב קוק כאן בפסקה 8, במידות הראייה. מי שאור האמונה מתגלה עליו בטהרתו. כי ברגע שכוח רוחני מופשט מגיע אל המציאות, תלוי מאוד איך המציאות קולטת אותו. הרי הנביא הושע אומר, בסוף ספרו, ישרים דרכי השם. אבל מציב שתי אפשרויות. צדיקים ילכו בם, פושעים יכשלו בם. אתה יכול לקלוט הופעה של כוח אלוקי בטהרה. אבל אני עלול לקלוט בקלקול. ואז מסקנותיי תהיינה אחרות לגמרי. לכן כותב הרב קוק, מי שאור האמונה מתגלה עליו בטהרתו. כפי שאכן רוצה אלוקיי ממני. מה הסעיף הראשון? מה המשמעות הראשונה? הוא אוהב את כל הבריות כולם. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. זה תחילת הפרשה שנקרא בשבת. אז מה הדבר הראשון שעושה אברהם אבינו? כתוצאה מההתגלות? נושא עיניו. בשביל מה? הוא רואה שלושה אנשים, מה עושה? רץ אליהם. ואומר להם, אנא תעבור מעל עבדך. פרשת הגמרא בשבת, זה הייתה פנייה לאלוקים. השם, אנא תעבור מעל עבדך. אומר רב קוק, מי שאור האמונה מתגלה אליו בטהרתו, הוא אוהב את הבריות, הוא רוצה לעזור להם. זה הרמת העיניים של אברהם אבינו. וממילא הוא מזהה שלושה אנשים, הוא מבין שאליהם הוא נשלח כדי לעזור להם. בלא שום שיעור כלל, מבחינת עצם האהבה, הוסיף הרב קוק, וכל מעיינו, חפצו, תקוותו, רצונו, הוא בעלייתם ותיקונם. אלא, האם החפץ שלי מהתיקון של זולתי יהיה על פי רצוני שלי? על פי דעותיי? על פי הדמיונות שלי? אומר הרב קוק. הדרכים של תיקונם נעשים מלאים מוסר ויושר. לא מה אני רוצה להשיג, מול לא מה דעתי על המציאות, לא כמה הילד לא שומע בקולי, אלא לפי רוב הופעת האמונה שבליבו. לפי הקישור של האדם לטוב האלוקי, כך הוא רוצה להרחיב את הקישור הזה גם לזולתו. בין אם זולתו זה בבית, בין אם זולתו זה במוסד, בין אם זולתו זה ברחוב, בין אם זולתו זה שכנים, לא משנה באיזה מערכת חיים מדובר. ואם זה לפי רוב הופעת האמונה שבליבו, אומר רב קוק, הדרכים של תיקונם נעשים מלאים מוסר, מוסר ויושר. למה אברהם אבינו נקרא ישר? אדם גדול מענקים. חז"ל אומרים, והרמב"ם בעקבותיהם, אברהם אבינו היה עמוד העולם. מה תוארו? ישר. אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, כל אמותינו, אבותינו ואמותינו נקראים ישרים. על כן, נקרא ספר בראשית העוסק בהם, ספר הישר. כך אומרת הגמרא בעבודה זרה. מבאר הנציב, הישר מפני שהיו ישרים בהליכות עולמים. בדרך ארץ. מהמידות צומח החינוך. על כן כותב הרב קוק, באותה איגרת מפורסמת, איגרת קופאי בחלק א', מטרת החינוך לעשות את האדם טוב וישר. לעניות דעתי, ואולי אני אומר את זה בגלל שאני באמת לא מומחה, לא לחינוך ילדים ולא לשום דבר אחר, שזה אומר שאין מצב בנפש שאתה לא מתחנך. אין מצב שבו אתה אומר לעצמך, אני מסודר, אני כבר טוב, אני כבר ישר. כמו שכותב הרב דסלר במכתב אליהו, נקודת הבחירה משתנית כל גיל עם ההתמודדות שלו, עם הנטיות שלו, אפילו הייתי מתחצף להגיד עם היצרים שלו. אתם אנשים צדיקים, אתם יודעים מה זה? שאיפה לכבוד? אתם יודעים איזה יצר זה? אתם מסוגלים לחשוב מה זה נותן לאדם? מה הוא מרוויח מכבוד חיצוני? אי אפשר לדעת. אין אדם אומר לנפש שלו, אני סיימתי. מעוצב. הנפש צריכה להמשיך להתפתח. הטוב זה בדיוק האומנות שהוא עתיד לעמוד בה. זה משימות שונות, זה שכבות שונות, זה גילאים שונים, זה תפקידים שונים. ולהיות ישר. הקו הקצר ביותר, המחבר בין שתי נקודות. הרצון האלוקי והרצון האנושי. השם מלמעלה ואנחנו מלמטה. משרתים את רצונו. ולכן חינוך זה לא ביטוי לא של סמכות ולא של עליונות, אלא של שותפות. איך בעצם לעזור לנפש שהקדוש ברוך הוא הוליד אותה, לצמוח נאמנת ליסודות שאלוקים שם בתוכה. וכשם שפרצופיהם אינם שווים גם דעותיהם אינם שוות, לכן הגוונים השונים בנפש. כשעומדים במקום אחד, 600,000 מישראל. ובמעמד הזה יש אחדות אמיתית, צריך לברך בארץ ישראל ברכה בשם ומלכות. ברוך חכם הרזים. איך יכול להיות, במיוחד בעם ישראל, שיש 600,000, שזה הספירה המקסימלית של הגוונים, שישה צדדים במציאות, ו100,000. זה המספר המקסימלי. לא שאין עוד מספרים, אבל זה מבטא את כל הגוונים שיש. איך הם יכולים להיות מחוברים? בעם ישראל יש 600,000 רמטכ"לים, 600,000 מנכ"לים, ו600,000 נשיאים, ו600,000 ראשי ממשלה. אומר השם שמואל, כל אחד יש לו עוצמה, הוא לא יכול לוותר על קוצו של יהוד. אם זה היה עניין אישי, מזמן היו מוותרים. אבל אידיאולוגיות, אי אפשר לוותר. ונמצאים בכל זאת ביחד. זה חכם הרזים, זה נס אלוקי. אני אומר הקטן, בדעתי, זה שיש משפחה, זה נס אלוקי. לא צריך 600,000. גם 2, גם 4, גם 6, גם 10, גם 12. זה שיש יחד, הכולל בתוכו באופן אמיתי את כל הגוונים, ונותן כוח לכל גוון להיות מה שהוא, וכל גוון נותן כוח ליחד להיות. זה נס. נס גלוי. אלא מה? האם אדם מברך כל פעם שהוא חוזר הביתה, ברוך שעשה לי נס במקום הזה? התחושה צריכה להיות כזאת. אמרו לי פעם שלושה רבנים, אתה שמרן, אתה לא עושה סדנאות, היום אין שום דבר בלי סדנאות. אמרתי, אתם יודעים מה? תעשו לי סדנה. אם זה ידבר אליי, אולי אני אפתח את הלב שלי. אמרו לי, מוכנים, אבל בתנאי. בתנאי שאתה אומר רק את האמת. אתה לא עובד עלינו, אלא אתה כנה. זו משימה קשה, אבל לרגע אפשר אולי לנסות לחתור אליה. הם אומרים לי, שואלים אותי, מה אומר לך העיקרון אי ודאות? תגיד, תחפור בנפש עכשיו, תשתף אותנו, מה אומר לך העיקרון אי ודאות? אמרת להם מיד, מה שאני מרגיש. מה שלא חייב להיות למצוא חן ביניהם. שכל בוקר שאני קם ואני רואה שאשתי לא זרקה אותי מהבית, בשבילי זה נס גלוי. מה הם אומרים לי? שניים מהם, השלישי נפטר לצערי לפני שבוע, הרב אורי זומר, חכם עצום בנפש, עכשיו ימי השבעה שלו, הוא היחידי שהבין אותי. אבל שניים אחרים אמרו לי פה אחד, אנחנו לא מאמינים לך. אמרתי להם, בסדנה אני צריך למצוא, להגיד מה שמוצא כאן בעיניכם. לא רוצה סדנה. יש עיקרון אי ודאות. זה לא ברור שיש לאדם ילדים. לא ברור שהוא נשוי. לא ברור שיש ילדים, זה פיקדון. אז השם רוצה שנעזור לפיקדון להיבנות. זה חינוך. הם לא הרכוש שלנו, אנחנו לא אפוטרופוסים עליהם. ואנחנו לא נולדנו כדי להגיד להם מה לעשות. במיוחד בדור של חבלי משיח. אולי בזריז נקרא את הדברים בספר הושע, פרק ב'. כאשר במהלך החזרה מהגלות, במהלך גאולת השממה שיש בארץ, אומר הנביא בפסוק ט"ז, לכן הנה אנוכי מפתיע והולכתי המדבר ודיברתי על ליבה, עם ישראל, כנסת ישראל. נתתי לה את קרמיה משם ואת עמק החור לפתח תקווה. זה היה אחד הקודים הכי משמעותיים בגאולה לפי שיטת הגאול מבינה. זה לא סתם שפתח תקווה הוקמה על ידי דור שלישי לתלמידי הגאול מבינה. זה המילים, עמק החור לפתח תקווה. בהתחלה הם רצו משהו באזור יריחו ואחר כך עברו לשרון. החלק השני או המרכיב השני, וענתה שמה כי מן נעוריה כי יום עלותה מארץ מצרים, אומרת הגמרא בסנהדרין ואומר ירקות שמעוני, המספר שיהיה בזמן החזרה לארץ והגאולה יהיה 600,000, כמו תש"ח, כמו תשכ"ז. המספר הזה יחזור, המספר הלאומי של הופעתנו כציבור מאז יציאת מצרים. אז זה גם הארץ וגם העם. ומי פסוק י"ח, גם התורה. מתוך התהליך של פריחת הארץ ופריחת העם מחדש, ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי ולא תקראי להיות בעלי. אומרת הגמרא בפסחים בפי זין, אומרים כל המפרשים על הפסוק הזה, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, בחבלי משיח, מתוך מהלך הגאולה, כל מערכת היחסים עם הקדוש ברוך הוא, וממילה עם תורתו, יעברו ממישור בעלי, שזה לשון כפייה ועדנות, לאישי, שזה לשון חיבור והזדהות. בדור שלנו, הנשמות מחפשות הזדהות, מחפשות חיבור, בכל המחנות, בכל הדעות, בכל הסגנונות. זה מופיע בצורות שונות, אבל התביעה הזאת היא תביעה קיימת. אלא, זה בדיוק ההבדל בין נחלה לבין חינוך. כי מה אומר הפסוק הבא? הסירותי את שמות הבעלים מפיה, ולא יזכרו עוד בשמה. אני עלול לטעות. אם הכל מתחיל ונגמר ברצון שלי, בעצם אין תורה. אין רבנים. אין מי שיגיד לי מה לעשות. הכל זה אני. זה עבודת אלילים. אז פעם עבדו לאלילים במובן החיצוני של השתחוות, והיום האדם משתחווה לעצמו, לכישרונותיו, להישגיו, לגאוותו. אז מה רווחנו? אסירותי את שירות הבעלי. הקדוש ברוך הוא לאט לאט ירסק את כל מה שעלול לגרום גאווה. כלומר, הזדהות וחיבור לא באו לעשות אותנו, אנחנו שווה ערך לקדוש ברוך הוא, חס וחלילה, הוא מלמעלה, הוא מוחלט, הוא אלוקי. אנחנו כלים, אנחנו למטה. האם אופי היחסים בין למעלה ובין למטה יהיה אופי של כפייה או אופי של הזדהות, אופי של רצון, אופי של חיבור? משל למה הדבר דומה? ליחסי הורים וילדים. התביעה היום בנשמות היא תביעה לחיבור. ילדים לא יכולים לשאת בנפש שלהם לא כפייה ולא עדנות. לדעתי בכל המחנות. בחלק זה גלוי, בחלק זה פחות גלוי, בחלק זה פורץ כבר עכשיו, בחלק זה פורץ עוד שנה ושנתיים ושלוש וכו'. צריך להיות קשובים, לא חלילה, ולוותר, ולהסתיר את כל האמת, ולמרוח את הכל באיזה נחמדות חיצונית. לא. אבל התיקון, התוכחה, היכולת לשפר, היכולת לשנות לטובה, צריכים להיות מתוך אהבה. זה חודר את הלבבות. וגם אם בגיל מסוים, או במצב מסוים, או בילד מסוים, לא מצליח. והתכנים לא עברו. והנפש מעוצבת בדרך שונה לחלוטין, האהבה לא נפסקת. האהבה שתלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. אהבה שאין לה קץ ואין לה גבול, והיא תמיד יוצרת אמון בנשמה מצד צלם אלוקים שבה, גם אם מתרחקים, בסוף חוזרים. חוזרים הביתה, חוזרים למשפחה. אבל אם חלילה, יש ריחוק, ואין אהבה באופן אמיתי, ויש אפליה בין הילדים, זה מתגלגל ומופיע בכל מיני צורות, התגובות הנפשיות של הילדים, הן יכולות, עלולות להיות תגובות קשות. אנחנו צריכים להתפלל שיתקיים בנו פסוק ה' בפרק ג' בהושע, בהמשך. אחרי בהרסתיך לי עם כל המשמעויות שכתובות שם, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהם לחתור לצמאון לאל חי באמת מתוך נשמתנו. ואת דוד מלכם, את ההופעה הציבורית הלאומית, ופחדו אל השם ואל טובו, שלפי חז"ל פירושו בית המקדש באחרית הימים במהרה בימינו. תפילת מנחה.